עכשיו ב-99.5 מבית רדיו חיפה. על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
בוקר דבש לכם, סבחכום עשר ליום שישי בשבוע, ואנחנו כאן ברדיו 99.5 פותחים את תוכניתנו של על הסובך, ואתם יחד איתי מעד כיוף נטור. בואו נפתח את הבוקר שלנו עם דואט מקסים של שירין וחוסם חביב. כל ما بصحى كل ما غني كل يوم شاني متقررت كل طعم شاني شارة كل ما يوم يعد جديد كل يوم خداش أوفر حبك لي بيطمني أهبتك إلي مشرى بتخون وما جاوتي مهما تكون يا حبيبي بعيد أفيلو إما تار أخوك مماني أنك مولي هتخيل تبوكر إم أهبا كزوت
נטור.
ביחד מתנדבים יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים בשותפות ביחד של הסוכנות היהודית בגליל המערבי הקימו את מיזם פותחים שולחן, אשר מטרתו היא לחשוף את החיים כאן בישראל, בדגש על הגליל המערבי, בו חיים זה לצד זה ערבים ויהודים, דרך אירוח ביתי חם ואנושי. בוקר טוב לאחת המתנדבות, ג'נאן פראג' פלאח, פעילה חברתית למען קידום הנשים ודו קיום, ובוקר טוב למתנדבת השנייה, אורית קצנשטיין גורי. בוקר טוב לשתיכן, סבח אלחיר.
בוקר אור, סבח הנור.
אוקיי, אז ג'נאן, בואו נתחיל איתך. מה עניין אותך בלהשתתף ביוזמה כזו?
דבר ראשון, אני חברה בשותפות עכשיו, שתכף אורית תספר עליה ועל הפעילות שלה כבר מזה 10 שנים, בתור מתנדבת בוועדת החינוך, זה מחולק לוועדות של התנדבות בתחומים שונים, וכבר מזה שנה שנייה אני יושבת ראש ועדה אקדמית, שגם כן הולכת על פי העקרונות של השותפות. מעניין אותי לתרום לרעיונות של השותפות, לאזור שלנו, למקום שלנו, למקום שאני חיה בו, ויכולה לתת ולתרום.
אחלה, אז בואו נחזור לאורית, בדיוק ספרי לנו על היוזמה, כבר 10 שנים אתם עושים את זה. מה אתם עושות בדיוק?
אני אספר בקצרה מאוד על מה זה שותפות ביחד. שותפות זה זרוע של הסוכנות היהודית, שמתעסקת בעצם בקשר. יש בארץ כ-46 שותפויות בכל הארץ. אנחנו שותפות גליל מערבי שותפים עם קונסורשיום, עם אגד קהילות בארצות הברית. יש לנו 14 קהילות כולל בודפש, שזה משהו מאוד ייחודי ונחמד. ואנחנו בעצם יוצרים פעילויות, יוצרים קשרים בין יהודים בארצות הברית והקהילה שכאן, וגם בבודפשט.
אז אורית, ספרי לי קצת על אופי הקבוצות שמגיעות מחוץ לארץ.
לכאן מגיעות, הפרויקט שלנו הוא פרויקט שונה. מגיעות לכאן בדרך כלל קבוצות בכל הגילאים. יש לנו קבוצות של נוער, יש לנו קבוצות של מבוגרים, יש לנו הרבה פעמים first timers, כאלה שזה פעם ראשונה מבקרים בישראל, ויש כאלה שמבקרים הרבה פעמים. יש הרבה נערים שבאים לכאן ונערים שנוסעים לקהילות שלנו. יש לנו משלחות של professionals, ככה ג'נאן גם נסעה, היא תוכל לספר. יש לנו שפים שנוסעים ומבשלים לקהילות. המגוון של הפעילויות של השותפות הוא חוצה הכל, הוא חוצה מגזרים, הוא חוצה מקצועות.
כן, אז בואי נשמע בדיוק את ג'נאן.
תן לך דוגמה, למשל, בארץ עשינו תחת השם והחסות של השותפות כנס בינלאומי בנושא מגדר ורב תרבותיות בבודפשט, שהיא כלהילה יחסית חדשה בשותפות שלנו. הכנס היה, השתתפו בו מרצים ממגזרים שונים, מדתות שונות, והיה מוצלח מאוד, רמה אקדמית מאוד גבוהה, והיה לנו פיילוט להמשיך.
יפה.
דרך השותפות לעשות דברים כאלה, תחת הכותרת שלה, על פי הרציונל שלה, וכמובן, ברקע אקדמי מובהק.
ג'נאן, הבית והמשפחה הם חלק מהפרויקט הזה. איך הם נכנסים לתמונה?
ברגע שאנחנו עושים אירוח ביתי ואנשים מחוץ לארץ נכנסים אלינו הביתה וחווים את החוויות שלנו כישראלים שחיים באזור פסיפסי כזה, צבעוני כזה, שיש בו כל הדתות, ורואים את השכנים שלנו שהם מדתות שונות, זה משפיע ישירות עליהם. הם תוכעמים את האוכל שלנו, הם מריחים את הריחות שלנו וחווים את החוויה הרב תרבותית שלנו כאן בארץ. וזה מחזק אותם שם, בקהילות שלהם, אם זה בארצות הברית או אם זה בבודפשט. לפני שבוע היה אצלי בבית 15 איש בבודפשט מארצות הברית, חלק מהם אקדמיים, וחלק, אני מתכוונת, עובדים באקדמיה, וחלק אנשים שעובדים במקצועות אחרים. ראיתי איך הבית שלנו השפיע עליהם אישית. שתי משפחות הגיעו גם עם הילדים שלהם אלינו הביתה. אז החוויה הביתית האישית היא המשפיעה בראש ובראשונה. הם רואים את החיים האמיתיים שלנו כאן, בתוך הבתים, בתוך המדינה. בתוך הערים שלנו.
יפה. אז אורית, אני הבנתי שגם בנוסף אתם מגייסים כסף עבור המיזם הזה, הפרויקט הזה.
זהו. מה שסיפרנו עד עכשיו זה היה מהות השותפות. בתוך השותפות אנחנו נתקלנו בשנים האחרונות ב-BDS. זאת אומרת, נתקלנו, כשנסענו לקהילות שלנו, ראינו עם מה הם מתמודדים, וזו התמודדות מאוד מאוד קשה. אנחנו הרגשנו שהם עומדים לצידנו, ועכשיו זה הזמן שלנו לעמוד לצידם, ולא רק לעמוד לצידם, זה בעצם עבורנו להראות שכל מה שנאמר, עלינו הוא שקרים, והדרך היחידה לעשות את זה זה להביא מובילי דעת קהל לכאן. אנחנו מגייסים כסף בכדי להביא מובילי דעת קהל לא יהודיים, כי היהודים מוצאים את דרכם בסופו של דבר לארץ, בין אם במימון של עצמם, בין אם במשלחות וכולי, אבל אנשים שהם לא יהודים והם, ויש להם נגיעה בהרבה אנשים, אם לא נביא אותם הם לא יגיעו לכאן. ובכדי לשנות את דעתם צריך פשוט להביא אותם לכאן ולהראות להם, כמו שג'נן דיברה על האירוח הביתי, אנחנו מכניסים אותם למרקם שלנו, לבית שלנו, לילדים שלנו, לראות מה, איך באמת חיים כאן, וזה משנה, זה משנה את כל דעתם. ויש לי סיפור קטן ש...
אז אני חייבת לשמוע את זה, כי אני, זאת שאלה לשתיכן, כאילו בהתחלה נמשיך איתך. אורית, איך את מגיעה לנקודה שבאמת את משנה את דעתם, את משכנעת אותם?
אני, אז זהו, אנחנו לא משכנעים.
אוקיי.
אנחנו פשוט מראים הכל, ואנחנו אנחנו מדינה מאוד מאוד מורכבת, שום דבר לא פשוט כאן, אבל אנחנו, כשמישהו מגיע לכאן ורואה שבסך הכל אנחנו כמונו כמוהם, ואנחנו מתמודדים עם כל השאלות הקשות, עם כל הבעיות וכל התחלואים של כל החברות, ואנחנו בסך הכל רוצים חיים טובים לכולנו, לנו, לילדים שלנו, ואנחנו עושים את הכל בכדי לחיות טוב ולחיות בשכנות טובה. אנחנו, אני אפילו לא מדברת על שכנות טובה. רואים את כל, איך שאנחנו חיים כאן ואיך שאנחנו, החיים שלנו סורגים אחד בשני, ואנחנו מביאים אותם לראות גם את המקומות הבעייתיים. אנחנו נהיה בעיקר בגליל המערבי, בחיפה, בגליל המערבי, אבל אנחנו נראה להם הכל. אנחנו לא רוצים להסתיר כלום. אפשר לא להסכים איתנו, אפשר לא לחשוב שאנחנו עושים בסדר, אבל אפשר להבין שהלב שלנו במקום הנכון, ובסך הכל כולם רוצים לחיות.
כן, טוב. אז דיברת על מורכבות, דיברת באמת שהמצב שלנו מורכב, אז מעניין אותי לשמוע את ג'ינן, דווקא מנקודת מבטה והמקום שהיא מגיעה, איך היא מציגה את זה, וכשהיא מגיעה לנקודה שהיא משכנעת אותם, או משנה את דעתם, כשהם רואים את המציאות אחרת, מה היא חושבת בנקודה הזו?
תקשיבי, אנחנו לא צריכים לשכנע, כמו שאמרה אורית. הם באים ורואים את העובדות בשטח. הם נכנסים לאקו, רואים את רמת החיים, רואים את המצב של כולם, לא חשוב מה הדת של האדם, המעמד, ההשכלה, החיים היומיומיים הטובים, החיים היומיומיים שהם ביחד. זה משכנע, לא צריך להגיד להם, את בואו ותשתכנעו. ניתן דוגמה גם כן, רק דוגמה שקצת רחוקה מכאן, כאשת אקדמיה, שלחנו מאמר, אני והעמית שלי, לחול, בנושא נשים מוסלמיות כאן בארץ, מאמר מאוד חשוב, שהוא רחב מאוד. ברגע שראו ישראל, ערב קולג' בישראל, מכללה ערבייה ובישראל, דחו לנו את המאמר. אז אנחנו גם כן סובלים מזה. נכון, לא חשוב מי ומה. אז הם גם התחילו לראות שכולם סובלים מזה, לא חשוב מה הדת, מאיפה בא. וברגע שהם רואים את החיים שלנו, את הרמה שלנו, את היומיום שלנו, את המורכבות שלנו, של כל אחד מאיתנו, אז זה לבד אומר הכל.
אני מאחלת ומייחלת שהיום הזה יגיע, שכולם באמת ידעו איך אנחנו חיים כאן בישראל עם הפסיפס הנהדר והמורכב והיפה מתרבויות אחרות, מתרבויות שונות, לקבל את האחר. אורית, איך אפשר להעתיק את המודל הזה גם כאן לחיפה?
אז רגע, אני לפני ההעתקה של המודל, השאיפה שלנו היא שהמודל שלנו יצליח, ואז בכל השותפויות בכל הארץ אפשר להעתיק אותו. זה ממש ממש לא קשה, כי יש את המבנה של השותפויות ואפשר לבחור את האנשים. החברים שלנו מעבר לים ידעו לבחור את השותפים הנכונים, את האנשים שהכי ישפיעו. אני רוצה לספר רק סיפור אחד ממש קטן.
אורית, בקצרה, כי אין לנו זמן. טוב, הזמן שלנו עזל.
הייתה משלחת כזו שהגיעו אלינו הביתה, הייתה אצלי בבית מישהי שאמרו לי שהיא מרצה. היא התארחה והכל היה מאוד נחמד. חזרה לארצות הברית, בדיעבד הסתבר שהיא הייתה מרצה מטעם ה-BDS. אחרי שפנו אליה, אחרי שהיא הייתה כאן בארץ, פנו אליה והיא אמרה שהיא נורא מצטערת, היא יותר לא רוצה לקחת צעד, מפני שהיא ראתה את המורכבות של המקום. והכי חשוב, לפני שמסיימים, אנחנו צריכים, בכדי לעשות את הפרויקט הזה, אנחנו צריכים כסף. כל שקל נחשב וכולם תורמים, כבר יש לנו כ-30 אלף שקל. אנחנו צריכים 120 אלף שקל להיכנס ל-JGIV. ב-JGIV הפרויקט נקרא פותחים שולחן, ושם אפשר לתרום כמה שרוצים. אז אני מבקשת מהאנשים טובים שיפתחו את הלב, ושאם אנחנו נצליח אפשר יהיה בקלות להעתיק את זה ולעשות את זה בכל הארץ.
צודקת.
ובא לציון גואל.
בהחלט. תודה לשתיכן, תמשיכו בעשייה, ואני ממש ממש מודה לכן.
תודה, תודה.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
שלך אמרתי אין כל משמעות, לחציים לא התכוונתי, בכל השאר טיפשות. עד מתי את תקחי את כל מה שאומר לך ברצינות? את אולי תסלחי, טעות רדפה טעות. אין צייר שמסוגל לצייר יפייך, אני גם לא אמצע פסר שיפסל את מבטך. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אישה נאמנה. את השקט, את השקט בתוכי, זו רק ידך המחבקת שמחזיקה אותי. לא אפול, לא אברח, למענך ארצה להשתנות. אני יכול, את מלאך, שמרי אותי קרוב. כי אין צייר שמסוגל לצייר יופייך, אני גם לא אמצע פסר שיפסל את מבטך. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אישה נאמנה. אני גם לא אמצע פסר שיפסל את מבטך. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אישה נאמנה.
יוזמה מבורכת לחבר הכנסת יוסף ג'בארין מהמפלגה המשותפת, ציון יום לשפה הערבית בוועדות הכנסת או בכנסת, שדנו בנושאים הקשורים לחברה הערבית. בוקר טוב לדוקטור יונתן מנדל, חוקר השפה הערבית ממכון ון ליר בירושלים. סבח אלחיר.
סבח אלנור, בוקר טוב.
מה אתה חושב על היוזמתו של חבר הכנסת ג'בארין, ואיך יוזמה כזו תוכל לתרום לשימור והעצמה של השפה הערבית?
חשוב להגיד שהיוזמה הזאת הרי קורית כבר שנה שלישית ברציפות, אז זה כבר נהפך למסורת, ואני חושב שזה יפה וזה חשוב. הלוואי שלא נזדקק ליום השפה הערבית בשביל להיזכר שהשפה הערבית היא שפה רשמית. היום הזה לפי דעתי הוא מחולק, יש לו שתי חשיבויות עיקריות. הראשונה זה שבהן ועדות הכנסת עוסקות באמת כל אחת בתחומה בהקשר של השפה הערבית. אז הוועדה לשלום הילד יכולה לעסוק בתרגום ספרי ילדים לערבית, וועדת החינוך יכולה לעסוק בהוראת הערבית בבתי ספר העבריים בישראל. ולאחר מכן יש כנס שמתקיים בשפה הערבית ברובו, ולאחר מכן מליאת הכנסת עצמה שבערבית. זה בעצם הזדמנות לשמוע את הערבית ולהשתמש בערבית כמו שהיינו חושבים שצריך להשתמש בשפה רשמית בארץ. זה אומר שבמוסדות הרשמיים שלה היא לא נפקדת והיא לא נחותה והיא לא שולית, אלא שמשתמשים בה. ואם מישהו מעדיף לתת הרצאה, נאום בכנסת בעברית, אז הוא נותן אותו בעברית, אבל אם מישהו מעדיף לתת אותו בערבית, הוא ייתן אותו בערבית. במקרה הספציפי הזה, כל מי שנתן את הנאומים בערבית, זה היה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, זה היה גם חבר הכנסת יוסי יונה, אגב.
יוסי יונה מגיע אחריך, אנחנו בדיוק משוחחים איתו, אתה כבר מקדים לי את האייטמים שלי.
אז אני אומר, במקרה הספציפי הזה, חברי הכנסת שרצו לשמוע את הנאומים שלהם, היו צריכים להיעזר רובם בתרגום סימולטני, כמובן חברי הכנסת שאינם מדברים ערבי. אנחנו יכולים לקוות ליום שבו חבר הכנסת היהודי ידבר בעברית, וחבר הכנסת הערבי ידבר בערבית, או אפילו לא חייב, כל אחד ידבר בשפה שנוכל לו, וכל חברי הכנסת והציבור בישראל באופן כללי יוכל להבין את שתי השפות האלה. זה לפי דעתי מצב שהוא יעיד על באמת שינוי אמיתי, גם של יחסי הכוח וגם של קידום של שוויון אמיתי בארץ.
הלו, דוקטור טייב, שו רעייק, מה דעתך בנושא חוק הלאום, שקצת הרבה ערער את מעמדה של השפה הערבית?
אלי, חוק הלאום הוא כמן אלבנד בנסבל להיזלת אל מקן אל רשמי, המעמד הרשמי של השפה הערבית בישראל. הוא לא חדש מהבחינה הזאת שמשנת 1950 ועד היום נעשו כמה ניסיונות לבטל את מעמדה הרשמי של השפה הערבית בישראל. עד עכשיו זה נעשה ללא הצלחה. כמו שזה נראה עכשיו, זה אחד האיומים הכי ממשיים והכי רציניים על המעמד הרשמי של השפה הערבית. אני כמובן מתנגד לביטול המעמד הרשמי של השפה הערבית, ואגב גם האגודה הישראלית לשפה וחברה שאני חבר בה, אבל היא מונה מעל ל-120 חוקרות וחוקרים, הוציאה גילוי דעת גדול שקורא לחברי הכנסת שלא לתמוך בביטול המעמד הרשמי של השפה הערבית בישראל. ואני חושב שיש לסכנה הזאת כמה סיבות. ראשית, אמנם הממשלה ומי שעומד מאחורי הסעיף הזה, אבי דיכטר, חבר הכנסת אבי דיכטר, אומרים שהביטול של המעמד הרשמי של הערבית לא יפגע במקום שלה בארץ. זה, איך אומרים, הבטחה שאין לה שום בסיס. אם הערבית היום היא רשמית ומחר כן. היא לא רשמית, אז אני רוצה להפתיע את כולם ולהגיד שיש כאן מבחינת הפחתה של המעמד של השפה הערבית. דבר שני, לערבית יש לא רק ערך אינפורמטיבי, הרי את או חברים אחרים שהם מהקהילה הערבית, מהאוכלוסייה הערבית בארץ, לא תמיד צריכים שהשלט יהיה כתוב בערבית בשביל לדעת אם תל אביב זה ימינה או שמאלה.
נכון.
אבל העובדה שיש ערבית על השלט, יש לה ערך סימבולי. ברגע שאת תתחילי להסתובב בארץ, והארץ כולה תהיה רק בעברית ובאנגלית, עבורך כאזרחית ערבייה בארץ הזאת, זה יהיה אותת משהו מאוד מאוד ברור. ואני חושב שאם חשובים לנו היחסים שבין יהודים לערבים בארץ, אם חשוב לנו המקום של ישראל במזרח התיכון, לא כאיזה נטע זר, אלא כמדינה שלפחות מאותתת למזרח התיכון, שהיא מכבדת את התרבות הערבית ואת השפה הערבית, הרעיון של לבטל את השפה, למחוק אותה כשפה רשמית, הוא רעיון נורא, הוא מסוכן, הוא גם מעיד על חשיבה מאוד מאוד רדודה של חברי הכנסת ושל אותם אנשים שרוצים לעודד את זה.
כן, דוקטור, הנקודה ברורה. רציתי לבקש ממך אם תוכל לקרוא לנו קטע בערבית ועברית מהשירה הערבית או משהו שמושך אותך.
תראי, אני יצא לי לתרגם, היה לי הכבוד לתרגם את הספר של סלמן נטור, ספר על הספר. אחרי זה גם תרגמתי את עלי החלפל להתראות עכו, רבוע עכה.
כן, במקרה הדוד שלי הוא סלמן נטור, זכרונו לברכה.
נו, אז את זכית, סלמן נטור,
עלי
חמו, היה חבר מאוד טוב, גם היה לי ממש כמו מורה, הוא עודד אותי לתרגם, הוא היה לי דמות עם משקל מאוד מאוד חשוב בחיים שלי, והוא גם באמת עודד אותי להסתכל על הארץ בצורה אחרת, ולעודד באמת פרקטיקות של שוויון גם בנושא של הלשון. ושלשום ציינה המשפחה את יום הולדתו בשלישי ביולי, שזה בעצם לפני שלושה ימים.
זה נכון.
חשבתי שזאת יכולה להיות הזדמנות לקרוא משהו מספרו ספר על הספר.
אני אשמח לשמוע.
חיפה, אז זה גם עוסק בכפר
כן, דלת אל כרמל ואיסופיה.
לא, במקרה הזה זה בלד השייח. אז אני אקרא קודם את הערבית ואחרי זה את העברית. في حيفا بين بلد الشيخ وبين الحليسة مفترق يسمى تشيك بوينت. أهلنا يلفزونها تشيك بوست. كانت هناك قرية صغيرة اسمها حواسة ولكنها تحمل اسمها الغريب أكثر من 50 عاما. أهل حيفا يسمونها اليوم أيضا وادي الكحول لكثرة النوادي الليلية وبيوت الدعارة فيها. في 60 عاما تبدلت وتقلبت وتغيرت أسماء المكان. الغزاة يذهبون ويتركون الأسماء كما يتركون علب السردين الفارغة الفشك المفرغ من الغساس. והתרגום שלי, שזה בספר הולך על הרוח בהוצאת מכתוב, תרגמתי זאת כך. במסע לחיפה כפרים הופכים לשברי בקבוקים. בין שכונת בלד השייח לבין שכונת חליסה יש צומת שנקרא צ'ק פוסט. פעם היה שם כפר שנקרא בלד השייח. פעם היה שם כפר קטן, סליחה, שקראו לו חוואסה. אחר כך באו הבריטים והציבו שם עמדת בידוק וכך שונה השם. הורינו כבר התחילו לקרוא לצומת מפרק אל צ'ק פוסט, יעני צומת הצ'ק פוסט, בגלל עמדת הבידוק שבו. חוואסה נעלם מהלשון מזמן, אבל המקום לא השתחרר מכבלי שמו הזר, אלא פינה את מקומו עת עת לשם אחר. כי אנשי חיפה קוראים לו עכשיו וואדי אל-כחול, כלומר התרגום לערבית של הכינוי עמק האלכוהול, בגלל מועדוני הלילה ובתי הבושת שבו. כך הכפר הערבי חוואסה הפק לצ'ק פוסט בריטי שהופך בלילות לעמק אלכוהול ישראלי. הייתם מאמינים? תוך 60 שנה התחלפו היוצרות והתהפכו השמות. הכובשים משליחים את השמות מאחור כאילו הותירו קופסאות סרדינים ריקות, כמו תרמילי אבק שריפה, ריקים מתוכן.
דוקטור יונתן מנדל, שוקרן ג'זילן, תודה רבה, רגשת אותי עד מאוד.
שוקרן לקי, ולהתראות ונהר קוסעיד ולילה לקה.
אלא לך.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
ונשארים באותו נושא יום, בכנסת לציון השפה הערבית, ושמעתי את רוב הנאומים של החכים מעל דוכן הכנסת, שניסו לתרגל מספר מילים שהם מכירים בערבית, ועל חשיבות השפה. אבל יש לציין ששמעתי נאום ארוך אחד, רהוט בערבית מעל דוכן הכנסת, והפעם לא היה חק מהחברה הערבית, אלא חבר הכנסת יוסי יונה מהתנועה הציונית בוקר תנועה, טוב לך, יסעד סבאחק.
יסעד סבאחק, מעד. בוקר טוב.
את האמת, הופתעתי והופתעתי לטובה, יש לציין. הנאום שלך כלל המון מסרים. מה רצית להעביר הלאה? יוסי.
תראי, אנחנו תקועים מבחינה מדינית. ולכן חשבתי שיש מקום לחשיבה מחודשת בעניין הזה. היוזמה הערבית, היוזמה הסעודית מונחת על השולחן משנת 2002. רוב הציבור הישראלי לא שמע עליה. ובהזדמנות הזאת גם קראתי לנתניהו עצמו שיזמין את יורש העצר הסעודי לבוא לכנסת, ולהציג את היוזמה הזו מחדש, כי אני באמת ובתמים מאמין שהיא בסיס להסדר שלום עתידי בינינו, לא רק בינינו לבין העם הפלסטיני, אבל גם בינינו לבין רובן של מדינות ערב.
מאיפה השפה הערבית הרעותה?
תראי, אני גדלתי בבית שדיברו ערבית עיראקית.
אוקיי.
אבל כשהייתי ילד זה לא כל כך... לא כל כך השתוקקתי לדבר בשפה הזו, בגלל שיבות שכולנו יודעים. אבל בלימודיי בארצות הברית, דווקא די מוזר, ששם עשיתי את הדוקטורט שלי בפילוסופיה, בשנה האחרונה לשירותי בארצות הברית, הנה אני חוזר לארץ, ככה חשבתי לעצמי, מה טוב יותר אם לא נלמד עכשיו גם את השפה הערבית, כי בסופו של יום אנחנו חיים במזרח התיכון, מוקפים בתרבות ערבית ובמדינות ערב, והחלטתי שאני עושה את המאמץ כדי ללמוד את השפה, אבל כדי שאת מתארת לעצמך שנה זה לא מספיק. כשחזרתי לארץ המשכתי להשקיע המון המון זמן ומאמצים כדי ללמוד אותה ולשלוט ולו באופן יחסי עליה.
לא, אתה שולט באופן מלא.
תודה, תודה מעט, אבל עדיין יש מקום לשיפורים, אמיני לי.
כן, כמו ששמעתי רוב חברי הכנסת שידעו, אתה יודע, פה ושם מילה, והיה המורה שלהם אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת.
נכון, אבל אני למדתי את השפה באמת מתוך איזשהו, איך הייתי מתאר את זה מעט, איזשהו, כמעט להחזיר חובה לסבתא שלי ולהורים שלי, שאת יודעת, הסבתא שלי עד שהיא הלכה לעולמה לא ידעה כמעט בלו מילה אחת בעברית. התקשורת בינינו הייתה מאוד בעייתית, אני הבנתי מה שהיא אמרה, אבל מעולם לא יכולתי לשוחח איתה. וגם ההורים שלי, את יודעת, בכל זאת הם גדלו לתוך התרבות הזאת, לתוך השפה הערבית, השירים והמנהגים, הם שואבים את השואתם מהתרבות והשפה הערבית. ולכן אמרתי, הנה עכשיו באמת הגיע הזמן, אנא אל-אוואן, אנא תעלם אל-לוגה אל-ערבייה אל-פוסחה ואל-עמייה.
ממתז.
הגיע הזמן שאלמד את השפה הערבית הסיפורתית וגם המדוברת.
כן.
וכמו להחזיר כזה, להחזיר בהם חוב, ולכן גם התחלתי גם לתרגם חלק מהשירים שהם באים מהמורשת הערבית העיראקית.
אז יאללה, תשמיע לנו, תקרא לנו קטע, אם כבר.
לא, לא הייתי יודע שזה מה שהולך להיות, הייתי מכין, אבל יש לי תרגומים של שירים, את יודעת, של טובי הזמרים והזמרות העיראקים, הקלאסיים.
אוקיי.
וגם החדשים, כמו נאזם אל-גזאלי ואילהאם אל-מדפעי, שהוא חדש, וחסן א-סהר. אז
נאזם אל-גזאלי הוא הזמר הדגול.
הדגול והגדול, באמת.
נכון.
הגדול בכולם.
אז תשמע, יש לי עוד שאלה אחת. מה דעתך על איזונתו של חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ומה אתה עושה כדי לקדם את הקיום המשותף כאן בארץ?
תראי, היוזמה באמת מאוד ברוכה. אני בעבר בנאומים דיברתי יותר על הקשר האישי שלי לשפה הערבית, ועל הקשר המאוד עמוק. בסופו של יום, את יודעת, ערבית ועברית אלה שפות תאומות. רבות מהמילים של שתי השפות הן פחות יותר זהות. והדגשתי גם את העובדה שרבים מאיתנו היהודים פה מתעלמים ממנה, שהשפה הערבית היא גם חלק מהמורשת שלנו. נחשוב על הכתבים הפילוסופיים, התיאולוגיים, כמו הרמב״ם ואחרים, נכתבו בשפה הערבית. אז זאת אומרת שאנחנו גם חוזרים חזרה להיסטוריה שלנו, ודולים ממנה תובנות, ודולים ממנה ומתחברים במקולות, אנחנו רואים שהמקולות הם ערבים, אפילו מעט, אפילו בתחום של השירה. את שואלת חבר'ה ערבים בארץ,
כן.
את אומרת את השם הזה לדוגמה, סמואל בן עדיה, והם לא יודעים מי זה, הערבים יודעים מי זה, היהודים לא יודעים מי זה, אבל זה משורר שחי בחצי ערב, והייתה לו השפעה ענקית על התפתחותה של השירה הערבית הקלאסית, והוא היה יהודי. זאת אומרת, לנו יש חלק, את יודעת, אפילו בפיתוחה של השירה הערבית, של הספרות הערבית, וזה נורא שאנחנו מתגחשים לה, שזה בכל זאת, היא גם, אפשר לומר במידה מאוד רבה, היא גם שלנו, את מבינה. עכשיו, בעבר דיברתי בכנסת על הנושאים האלה, ועל החשיבות שאנחנו נדבר את השפה הזאת, גם כבר בבתי ספר, ואפילו עברה הצעת חוק בקריאה טרומית, טיפלי של מי? של אורן חזן, שמחייבת לימוד השפה הערבית כבר בכיתה א', אבל מאז לא, הדברים לא...
זה באמת מפתיע אותי.
נכון?
כן, זה הפתיע אותי.
כן, כן, כולנו הופתענו שדווקא הוא בא ושם על שולחנה של הכנסת הצעת חוק, עברה בקריאה טרומית, אבל היא עדיין שוכבת לשם על המדפים ולא קודמה, לא קודמה מאז. אני תומך בעמדה הזו שאומרת שהשפה הערבית חייבת להיות גם שפה חובה של כל ילד.
כן, היא צריכה להיות שפה רשמית.
ממש ככה, היא שפה רשמית. עכשיו בחוק הלאום של טיכטר, להוריד ממעמדה.
כן, לערער ממעמדה.
כן, וזה חבל, וזה חבל. כי גם לתועלת שלנו, היא מועילה לאדם, במיוחד אדם שחי במזרח התיכון, ובכל סביבתו היא דוברת ערבית, הרי שלא זו בלבד שידיעתה מאפשרת לו להתנהל ביותר מנוחות בעולם הזה, כן, אבל היא פותחת צוהר. יודעת, ידיעת שפה באמת ובתרים, את יודעת את זה משום שאת מדברת מספר שפות, ערבית, עברית ואנגלית. אז בטוח, ממינף שאת מדברת בשפות האחרות, זה כאילו את עוברת לעולם אחר, יש לך עוד עולם. את משאירת החוויות שלך. שפה זה עולם. ולכן זה חבל.
אתה צודק בהחלט, אני משוכנעת בדבריך 100%. רק נותר לי להודות לך, חבר הכנסת יוסי יונה, נעמת לי מאוד, אחתירמי ותקדירי לך, ותודה לך ששוחחת איתנו הבוקר. תודה
לשוקר יא אוכתי, מעד.
אהלן ביקה,
ביי.
ניסיתי לשתף אותך בכאב ולא ידעתי איך זה תופס אותי בבטן מתגבר והולך לרגע לא דואך אני יודע כשאת נפגעת זה כל כך כואב ולא שוכח למרות הכל אני אותך אוהב ואני שר, שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר, שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא קפצו החברים לבקר ישבנו בחצר אני מביט בתמונתך ומחפש מענה כי משהו חסר אני שומע את כולם אומרים לי להרפות אני יודע אני אמצא עוד דרך לנסות ואני שר, שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר, שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר מה שהוא בתוכי נשאר, מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שם.
הפסטיבל הצ'רקסי השנתי הפך בשנים האחרונות לאירוע מרכזי ובעל שם בקרב הקהל הישראלי ובקרב הצ'רקסים בתפוצות. המושך אליו קהל רב בימי הפסטיבל גודשים מבקרים רבים את רחובות וסמטאות הכפרים הצ'רקסים, המגיעים ליהנות מהחגיגה הססגונית והשמחה. הכפרים קמה ורחניה מזמינים את הציבור הרחב בסוף השבוע הבא לפסטיבל של תרבות וטעמים במסגרת פרויקט כפר ביקרתם של הרשות לפיתוח הגליל ומשרד התיירות. בוקר טוב לראש מועצת כפר קמה, זכריה נפסו.
בוקר טוב.
אז אתם מארחים אצלכם את הקהל הישראלי, מה אתם מתכננים, מה יהיה בפסטיבל?
הפסטיבל הוא בשלושה ימים, במיוחד הריכוז הוא ביום שישי ושבת. ביום שישי יש לנו אירועים אחרי צהריים של מדרחוב סקסוני, מדרחוב שהוא מפוצץ מבחינת אירועים והרקדות ודוכנים. ובמוצאי שבת יום אחרי זה פסטיבל עם להקה צ'רקסית שמגיעה מקפקז שנמשכת שעה וחצי, מגיעים כל שנה אלפים לאירועים האלה. ובימים האלה גם המוזיאון הצ'רקסי פועל ופתוח לטובת הציבור הרחב.
מעניין אותי לשמוע ממך עוד יותר פרטים על התרבות הצ'רקסית, מה מייחד אתכם?
אנחנו עם שהגענו פה לאזור לפני 140 שנה, המקור שלנו זה מערי הקפקז. בישראל חיים שתי יישובים קטנים, כפר קמה וריחניה. כל הקהילה הצ'רקסית במדינת ישראל 4,800 נפשות, והייחודיות שלנו, שלנו יש שפה משלנו, אנחנו עם תרבות ייחודית שלנו.
ועדיין שומרים עליה?
עדיין אנחנו שומרים עליה, ולא רק שומרים, אלא גם מלמדים אותה בבתי ספר שלנו.
יפה.
וכל האירועים האלה זה בשביל להביא את כל עם ישראל שירו ויכירו את התרבות הצ'רקסית.
אז יהיה מעניין, יהיה נחמד. יש לך את ההזדמנות להזמין את הקהל הרחב של המאזינים שלנו?
אנחנו לא רק מזמינים, אלא אנחנו נשמח לארח אתכם לבואו לבקר במוצאי שבת, להיות נוכחים בפסטיבל הצ'רקסי, וגם אחרי צהריים ביום שישי להיות אורחים שלנו במדרחוב שלנו בכל אירועי התרבות ופולקלור שאנחנו עושים בכפר קמה.
תודה לך ראש מועצת כפר קמה זכריה נפסו. אנחנו ברור שנגיע, נכון גיא? אנחנו נגיע.
אוקיי, תודה לכם.
תודה לך. ועכשיו נגיד בוקר טוב לראש הוועד ביישוב ריחני עזיז רוסטום. סבח אלחיר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך, סבח הנור.
יופי, אז מתי מתקיים הפסטיבל ומה התוכניות שם? מה יהיה בריחני?
הפסטיבל יתקיים בתאריך 1-8-2018 בין השעות 17-22. התוכנית של הפסטיבל היא אינה מורכבת בכך שבשעות היום תהיינה פעילות כגון סיורים ומודרכים ביישוב הצ'רקסי בריחניה משעות הבוקר, וכן סדנאות אוכל אותנטית למאכלים צ'רקסיים וגם ביקור במוזיאון. וכן כל המעוניין לטעום במאכלים צ'רקסיים יכול לעשות זאת במסעדה ביישוב. בהמשך המופע המרכזי של הלהקה הצ'רקסית מירדן עם ריקודים המחול בזיפוקים.
מה מיוחד בכפר ריחני?
כפר ריחני הוא כפר צ'רקסי קטן. האנשים שלנו עם הלבוש האותנטי והמסורתי, והמאכלים שהם מבשלים הוא אוכל צ'רקסי שלמדו מהסבתות וממשיכים לבשל עם אווירה אותנטית. אנחנו ממשיכים את המורשת הצ'רקסית ושומרים על המורשת והפולקלור שגדלנו עליו. ויש לנו את הריקוד הצ'רקסי עם החרבות, עם שבת על הפעם.
ברור ששמעתי.
יפה. אז אנחנו עדיין מגדלים את הדורות הצעירים שלנו על הריקוד הצ'רקסי.
כל הכבוד לכם.
והוא ריקוד יפה וגם ספורט טוב כמובן.
נכון.
והיה לנו הרבה מנהגים מעניינים, כמו לחטוף תקלה.
ספר לי, ספר לי על זה, זה מה שמעניין אותי. התחלת בעניינים, בדברים האמיתיים.
עכשיו, החתן מתאים עם הקלה שעוד יום יומיים אנחנו באים לחטוף אותך. אז איזה 3-4 אנשים יחד עם החתן עולים על הסוסים, הולכים לבית של הקלה, מעלים אותה על הסוס וחוטפים אותה. אחרי שחוטפים אותה מגיעים לקרוב משפחה של החתן, שמים את הקלה, והאנשים המכובדים של המשפחה הולכים להורה של החתן של הקלה ומסביר להם, אנחנו חטפנו את הבת שלכם, עכשיו היא אצלנו במקום בטוח ומובטח, אין לכם מה לדאוג, אז אנחנו רוצים לעשות חתונה, לחתן אותם.
וואו, איזה כיף. איזה כיף, זה כמו אביר שכל בחורה חולמת עליו.
בדיוק, ויש לנו גם כן אוכל מיוחד שקוראים לו חליג'.
אז אתה ממליץ על החליג'.
ממליץ מאוד. זה בצק עם גבינה צ'רקסית, מתגנים אותה, אוכלים אותו שזה חם. ממש טעים וחבל להפסיד. ברגע שמגיעים לרחניה, חובה לטעום את החליג' שלנו.
אנחנו לא נפסיד, אנחנו כן נגיע, תודה לך עזיז רוסטום, אנחנו עוד נהיה בפסטיבל.
אני מודה לך מאוד.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
הגיע הזמן לסיים את תוכניתנו של על הסובה, הייתם יחד איתי מעד כיוף נטור, תודה לכם שהייתם באזנה, תודה לגיא המודעי התכנה של התוכנית, מאחלת לכם סופש קסום, מעניין, נחמד, אנחנו נפגש בשבוע הבא ביום שישי מ-7 עד 8, אילה לקע, להתראות.
לו סלמתק אלבי שורח תסתפין لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد لو سلمتك قلبي شو رح تستفيد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد ولطفك مهما يزيد هالشي منو جديد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد لو سلمتك قلبي شو رح تستفيد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد ولطفك مهما يزيد هالشي منو جديد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد حبيبي مش انت هوي ولا بقدر حبك بالقوي اذا يعني نظراتك حلوة وجمالك فريد حبيبي مش انت هوي ولا بقدر حبك بالقوي اذا يعني نظراتك حلوة وجمالك فريد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد لو سلمتك قلبي شو رح تستفيد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد ولطفك مهما يزيد هالشي منو جديد لعيوني بتشتاقلك ولا حبك اكيد سأو بتحن علي ما را حي احسن لك شو بدك فيه حكيني من بعيد تقسى وبتحن علي ما رح تفرق عندي شوي احسن لك شو بدك فيه حكيني من بعيد لعيوني بتشتالك ولا حبك اكيد لو سلمتك قلبي شو رح تستفيد لعيوني بتشتالك ولا حبك اكيد لطفك مهما يزيد هالشي منو جديد لعيوني بتشتالك ولا حبك اكيد لطفك مهما يزيد هالشي منو جديد لعيوني بتشتالك ولا حبك أكيد